ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף מם ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מראש העמוד. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, אני צופה שאנחנו לא נשלים את כל הדף במסגרת דף היומי, אלא אנחנו חותרים להגיע עד למשנה בעמוד ב', והסיבה לכך, כי מהמשנה שם הגמרא עוברת מענייני בישול לענייני מוקצה, והסוגיה שם היא ממשיכה עד לתוך דף מם ג' והלאה אפילו, ולכן אי אפשר לעצור את הסוגיה באמצע רק כדי לשמור על המסגרת של דף היומי. לכן אנחנו, כפי שאמרנו, חותרים עד למשנה בעמוד ב', משנה אין נותנים כלי וכו'. אז אנחנו 10 שורות מראש העמוד, אבל נותן ציטוט מהמשנה, תנו רבנן. אנחנו גם הוספנו נושא לשוליים, וכך כתבנו, חמין לתוך צונן, צונן לתוך חמין. כיוון של התערובת המים הוא בעל משמעות, וגם התייחסות אם מדובר בכלי ראשון או כלי שני. הגמרא, תנו רבנן, נותן אדם חמין לתוך הצונן ולא הצונן לתוך החמין, דברי בית שמאי. העיקרון שעומד מאחורי הגישה הזאת היא שתתא גבר, מה שמתחת הוא הגובר, הוא הקובע. אז לכן אפשר לשפוך חמין לתוך צונן, הצונן הוא גובר, אז אין כאן בישול. אבל ההפך, צונן לתוך חמין הוא בעיה, כי תתא גבר והתחתונים בדוגמה הזאת הם החמים, הם מרתיחים את העליונים. אנחנו עוד לא הזכרנו באיזו כלי מדובר. ובית הלל אומרים, בין חמין לתוך הצונן ובין צונן לתוך החמין מותר. כלומר, לא צריכים לחשוש לתתא גבר בענייננו. אבל כאן העיקר, באמת, והם אומרים, מתי בית הלל אומרים שהכיוון לא משנה? בקוס, מה מאפיין קוס? עוד מעט אנחנו נסתכל ברשי, אבל באמבטי, אם מדובר לא בקוס אלא באמבטי, חמין לתוך הצונן, כאילו זה מותר, ולא צונן לתוך החמין, כי באמבטי הסיפור משתנה. עכשיו, מה זה קוס לגבי דירוג כלים, אם זה כלי ראשון, כלי שני, מה זה אמבטי? נצטרך להגיד מילה עוד מעט. ואז הברייתא מסתיימת, ורבי שמעון בן מנסיה אוסר. עכשיו, זה יהיה נושא של בירור בגמרא, על מה קאי האיסור של רבי שמעון בן מנסיה. אבל בינתיים שמענו מלפני רב של מנסיה ש אם מדובר באמבטי, חמין לתוך צונן זה מותר, ולא צונן לתוך החמין. בקריאה פשוטה, אז רבי שמעון בן מנסיה אוסר מה שהתנא קמא התיר. התנא קמא התיר, אם מדובר באמבטי, חמין לתוך הצונן, ובא רבי שמעון בן מנסיה לאסור. אני אומר שזה רק מבחינת קריאה ראשונה, קריאה שטחית נקרא לזה, הגמרא, כפי שאמרנו, תעסוק בזה. מה הבנה, מה הכוונה של האיסור של רבי משה מנסיה. עכשיו אמרנו כמה דברים עד לנקודה הזאת. אנחנו רוצים להתמקד בדברי בית הלל שאמרו אין חילוק, חמין לתוך צונן, צונן לתוך חמין, מותר, הכל מותר. אבל במד ואומרים אמרנו בקוס, בניגוד לאמבטי. רשי כותב בקוס דלשתייה כבאי להו, הוא צריך את המים לשתייה, ולא ניחה לשיחומו הרבה. ועוד דקלי שני הוא, אנחנו נלמד רק לפי רשי. התוספות יש לו גישה אחרת, אבל במסגרת מפת התמוד אנחנו מדגישים שיטת רשי. והאתר של בית הלל, כלומר חמין לתוך צונן וצונן לתוך חמין, שזה האתר יותר מחודש, למרות שיש כלל תתא גבר, אפשר צונן לתוך החמין. למה? כי מדובר בכלי שני. מרשי ניתן לדייק, ההתר הוא בגלל שמדובר בכלי שני שאינו מבשל. אבל באמבטי משמע מרשי, אמבטי הוא נחשב ככלי ראשון. התוספות אומר גם האמבטי הוא כלי שני, אבל באמבטי הוא מעוניין במים חמים מאוד, אז לכן יש להחמיר באמבטי. ולפי רשי והמשמעות שאם היה מדובר בכלי ראשון, ואני מניח שמדובר שכלי ראשון שאינו על גבי האש, אחרת יש בעיה תמיד של מחסי כמבשל או מבשל ממש, אם הוא לא על האש אבל הוא כלי ראשון, יש עדיין החמרה. אז לכן באמבטי חמין לתור צונן זה מותר, כי התתא גבר והתתא פה התחתון הוא צונן. אבל אם מדובר באמבטי מלא מים חמים, אנחנו לא נתיר שפיכת צונן לתוך חמין כשמדבר באמבטי. וראינו שרבי שמעון נסי אוסר, ורשי כותב אפילו חמין לתוך צונן, מה שאתה נקם התיר רבי שמעון בן נסי אוסר. כעת אנחנו ממשיכים בגמרא עם התייחסות למבנה. יש לנו מספרים וגם מעוינים, וכתבנו בשוליים שתי דעות המוראים, רב נחמן ורבה, אם יש לאסור אפילו חמין לתוך צונן. הגמרא, אמר רב נחמן, הלכה כרבי שמעון בן מנסיה. במילים פשוטות זה אומר שאפילו חמין לתוך צונן, מה שהתנא קמא התיר הוא יאסור. סבר רב יוסף למימר, ספל הרי הוא כאמבטי, שנתייחס לספל כדין אמבטי. ורשי כותב ספל הרי הוא כאמבטי, ואף אגב דקלי שני הוא הספל, הואי ולאו לשתייה אלא לרחיצה, עשירי תניחה לשיחומו הרבה וגזרינן. ועושרים, מחמירים במצבים כאלה, למרות שמדובר בכלי שני, מאחר שהאינטרס של הבן אדם הוא חום רב, אנחנו מחמירים ונאסור ספר כמו שעשרנו באמבטי. כלומר אותו דין שהיה לנו באמבטי גם יהיה לספר. רק התייחסות לגמרות שלנו, הגמרות המסומנות ברשי, אתם רואים ליל בדיבור המתחיל בקוס הבלטנו את המילה דלשתייה עם צורת בית, ופה ברשי שקראנו עכשיו עם צורת בית הפוך, ולא לשתייה. זה ההבדל בין קוס לספר. כוס הוא לשתייה, הספר לא לשתייה. נמשיך בגמרא. אמר לי אביי, אביי אומר, רב נחמן, תני רבי חייא, ספר אינו כאמבטי, ובספר יש היתר לערבב צונן וחמין. בגמרות המסומנות אתם יכולים לראות קטע שבסוגריים. אחרי הסוגריים אנחנו מגיעים לגישה השנייה. ראינו רב נחמן שאמר שהלכה כרבי שמעון בן מנסיה, והוא החמיר. אחרי הסוגריים, אמר רב הונה ברי רב ישוע, חזין עלי לרבה דלא קפיד אמנה. הרשי על הריף אומר שהמילה אמנה זה כלי, אבל ליתר פירוט הוא כלי שני, ויש להבין שלפי רבה, אם מדובר בכלי שני, אין צורך להקפיד על חמין לתוך צונן, צונן לתוך חמין, הכל יהיה מותר. והגישה הזאת היא לפי מה שעוד מעט נראה בברייתא של רבי חייא. אבל עד אז אנחנו נחזור לקטע שבסוגריים. וראינו אביי שאמר בניגוד לרב יוסף שיש להחמיר בספר, אלא אביי מביא הברייתא של רבי חייא, ספר אינו כאמבטי, ובספר כפי שאמרנו מקודם יהיה מותר לערבב צונן לתוך חמין, אפילו צונן לתוך חמין. הגמרא כאן רוצה לברר לפי ההווה מינה, והיא פותחת כאן בקושיה ארוכה, כפי שאתם רואים הסימון, ולמי דסליק עדייתא מעיקרא דספל הרי הוא כאמבטי. מה שרב יוסף אמר, היה לו הווה מינה לומר שספל שמיועד לרחיצה, כפי שראינו מקודם ברשי, דינו כאמבטי. והגמרא שואלת לפי ההווה מינה, ונצרף להווה מינה שספר הוא כאמבטי, ואמר רב נחמן הלך רב שמעון בן מנסיה, ולפי רב שמעון בן מנסיה אפילו חמין לתוך צונן יהיה אסור, אלא בשבת רחיצה בחמין לקה בתמיהה. הרי אנחנו בסוגיות קודמות קבענו שבשבת אמנם לא רוחצים כל הגוף, אבל פניו, ידיו ורגליו אפשר עם, עם מים חמים. עכשיו, לפי הצירוף הזה שספר הרי הוא כאמבטי, ורב נחמן שאומר הלכה רבי שמעון בן מנסיה שאוסר אפילו חמין לתוך צונן, אתה יוצר מצב שאין לאדם מים חמין שניתן לרחוץ בהם, ואנחנו יודעים שזה אפשרי. אז אנחנו נקרא את זה ברשי עכשיו, אלא בשבת רחיצה בחמין לקע בתמיהה תהל רבי שמעון, כלומר רבי שמעון בן מנסיה, אפילו חמין לתוך צונן אסור. אז לא משכחת חמין שוחמור, ואפילו מערב שבת, שלא היו צריכים להפיג רתיחתן, ואם כן, לא יוחץ אפילו פניו ידיו ורגליו בחמין. אנחנו נחזור לגמרא. מי סברת רבי שמעון אסיפה קאי? מי אומר שמה שכתוב בברייתא שרבי שמעון מנסיה אוסר הוא התייחסות למה שהיה מיד לפניו, שהיה לנו תנא קמא שדיבר על אמבטי שיתיר רק דבר אחד, חמין לתוך הצונן, ועל זה רבי שמעון מנסיה בא לאסור אפילו את זה. מי אומר שככה הם הדברים? אלא מה? ממשיך הגמרא, הרשע קאי. בא רבי שמעון בן מנסה ואומר הוא אוסר, אבל אוסר בעקבות מה? מה נאמר לפניו? אז כאן הגמרא אומרת רבי שמעון הוא מתייחס לרשע, והנה הגמרא מפרטת וציטוט מלמעלה: ובית הלל מתירין בין חמין לתוך צונן ובין צונן לתוך החמין. התנא קמא, כלומר בית הלל מתיר שני הכיוונים, ורבי שמעון בן מנסה אוסר אחד מהם, צונן לתוך חמין. אבל זה צריכים להסביר, אבל חמין לתוך צונן, יהיה לך מים שהם חמים וראויים לרחיצה, וגם רבי שמעון בן מנסה מותר להשתמש בהם. שואלת הגמרא עכשיו, לפי ההצעה הזאת של רבי שמעון בן מנסה הוא קאי הרשע, דהיינו הוא אוסר אחד משני הדברים, הוא אוסר צונן לתוך חמין, אם אנחנו נחזור למעלה אנחנו נראה שזו שיטת בית שמאי. אז הגמרא שואלת, לאמר רבי שמעון בן מנסה אמר כבית שמאי, ואנחנו יודעים שבית שמאי הוא בדרך כלל אינו נתפס כהלכה, כשיטה שנפסוק כמותו, אז יהיה קשה לומר שרבי שמעון בן מנסה הוא הולך בעקבות בית שמאי. הגמרא עונה, הכי כמר, רבי שמעון בן מנסה בא לומר הדבר הבא: לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה. כלומר, אני לא פוסק כבית שמאי בניגוד לבית הלל, לדעתי שניהם, בית שמאי וגם בית הלל, הם אוסרים צונן לתוך חמין. אמר רב הונא ברי דרב יהושע: חזין עלי לרבה דלא קפיד אמנה. אני ראיתי רבה לא מקפיד אם מדובר, וכפי מה שמובא ברשי על הריף, כשמדובר בכלי שני הוא לא מבחין בין צונן לתוך חמין, חמין לתוך צונן. מדתני רבי חייא: נותן אדם קיתון של מים לתוך ספל של מים, בין חמין לתוך צונן, בין צונן לתוך חמין. עכשיו אנחנו הדגשנו בהגמות המסומנות המילה נותן, ויש לנו חיץ, חץ מצד הגמר, אנחנו נתייחס לזה אחר כך, אבל מהמקור הזה גם פה מוזכר ספל והברייתא לא מבחינה באיזושהי כיוון. הגמרא שואלת, אמר לי רב הונא לרב אשי: דילמה שאני הייתם, אולי שם אפשר להקל, זה מפסיק כלי. אם אנחנו נקרא את המקור באופן מילולי, מה כתוב? נותן אדם קיתון של מים, קיתון זה שם כלי, אתה נותן כלי שהוא נקרא קיתון, שהוא מלא מים, והכלי הזה מלא מים אתה נותן לתוך ספר של מים, הספר הוא גם שם כלי והוא מלא מים. יש אנשים ש לדוגמה לוקחים בקבוק תינוק עם החלב ושמים את הבקבוק תינוק בתוך כלי אחר שיותר רחב עם נגיד מים חמים כדי לחמם את החלב שבתוך הבקבוק. אז בא רב הונא ואומר: מכאן אתה רוצה לומר שיש להקל בשפיכת מים זה לתוך זה? אולי זה שונה ואפשר להקל יותר, כי מדובר בכלי בתוך כלי, הכלי הפנימי מפסיק בין המים שבתוכו למים שמסביבו מבחוץ, זה מפסיק כלי, ובגלל זה אפשר להקל. המלא, אז רב אשי עונה לרב הונא: מערה יתמר, בדבריו של רבי חייא במקום המילה נותן אדם קיתון יש ללמוד מערה אדם, שופך אדם קיתון של מים לתוך ספר של מים. כאן אנחנו מדברים על התחולה, אתה שופך את התחולה של בקיתון, המים שבקיתון לתוך המים שבספר, בין חמין לתוך צונן, בין צונן לתוך חמין. וכאן אפשר לראות מה שרבה, מה שנאמר או מה שרב אמר, או מה שרב הונא ברבי ישוע אמר בשמו, שאני ראיתי את רבה שלא מתפיד בשפיכת מים, לא התפיד על הכיוונים. ואני מוסיף פה, שוב פעם, שאנחנו מדברים פה בספר כלי שני, למרות שאותו ספר אולי כמו שראינו מכל אנשים מקפידים על חום רב, אבל זה כלי שני ולכן אין צורך לפי רבה להקפיד. הנושא שאנחנו עומדים לפניו לקראת המשנה החדשה, כתבנו בשוליים, באיזה כלים מותר לשים תבלינים? כלי ראשון או רק בכלי שני? אנחנו נתייחס לתבלינים בצורה מיוחדת. זאת אומרת, הכללים שאנחנו גילים בענייני אוכל רגיל, אנחנו נראה אפשרות להתייחס לתבלינים אחרת, או לקיצון של חומרה או לקיצון של כולה. המשנה, האילפס והקדרה הם שמות של כינים שהם בדרך כלל עומדים על האש, הם כלי ראשון שהעבירן מרותחים, העברת אותם מן האש. רש"י מוסיף פה בין השמשות, לא בין שישי לשבת, העברת אותם מרותחים, לא ייתן לתוכן, כלומר מי שתחשך, לא לתת לתוכם תבלין. ורש"י מוסיף מה שאני חושב ברור לכולם, שכלי ראשון כל זמן שרותח מבשל. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אבל נותן הוא לתוך, אפשר לתת, לשים תבלין לתוך הקערה או לתוך התמחוי, הם שמות שכלים שמוגדרים ככלי שני. כלי שני, רש"י אומר, אינו מבשל. רש"י בדיבור מתחיל בשורה ראשונה, תמחוי כעין קערה גדולה שמערה כל האילפס. האילפס הוא היה הכלי ראשון, אתה שופך תכולת האילפס לתוכה, לתוך התמחוי, ומשם מראה לקערות, לקערות הפרטיות של כל אחד מהסועדים. ממשיך המשנה, רבי יהודה אומר, לכל הוא נותן חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר. אז חומץ וציר, רש"י אומר שהם מבשלים את התבלין כשאין רותחים. מה זה ציר? הנוטף מן הדגים כשכובשים אותן במכבש. הגמרא רוצה לדעת, וגם היא שיטת רבי יהודה, על מה הוא קאי. ואנחנו בשוליים תחת הכותרת נושא הוספנו בירור שיטת רבי יהודה, אהי חקאי, הרשע הוא לכולה או הסיפה הוא לחומרה. הגמרא תפרט. היא באה לו, רבי יהודה, הרשע קאי, הרשע דיבר, התנא קמא דיבר ברשע על אילפס ככלי ראשון ולכולה. זאת אומרת, רבי יהודה בא ואומר, לכל הוא נותן, לכל כלי ראשון יכול לשים את התבלין, אלא אם כן אותו כלי ראשון יש בו חומץ או ציר. לפי התנא קמא אין שום עסק עם כלי ראשון, כלומר לא שמים תבלין בשום כלי ראשון. בא רבי יהודה לפי הגישה הזאת ואומר שאפילו בכלי ראשון אתה כן יכול לשים את התבלין, אלא אם כן יש חומץ וציר. רש"י כותב, הרי שקאי, האילפס וכעשר תנא קמא כמו רבי יהודה, וכל אילפס אינו נותן, וכלי ראשון לא מבשל. לא משל כוונה שמדובר בתבלין. הגמרא ממשיכה, או דרמה, הסיפא קאי הוא לחומרה. אולי מה שכתוב רבי יהודה אומר לכל הוא נותן, כלומר לכל כלי שני הוא נותן, אלא אם כן יש בו חומץ וציר. עכשיו לפי התנא קמא, גם אם יש בו חומץ וציר, כן ניתן לשים את התבלין. ורבי יהודה במחמיר שכלי שני שיש בו חומץ וציר אתה לא יכול. רש"י מימור או דיר מעשה פקאי הקערה ותמחוי דקשרי תנקמה איתיר וכמר עלי רבי יהודה בכל קרוב תמחוי מודין אלא חוץ מדבר שיש בו חומץ ואפילו כפי שני נעמי לא. הגמרא ממשיכה לתשובה תשמע אנחנו נראה לכולה דתניא רבי יהודה אומר לכל אילפסין הוא נותן לכל הקטרות רותחות הוא נותן חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר. אז עד כאן אנחנו דיברנו על תבנינים. המשך הגמרא התייחסות למלח ויש לנו גם סימונים. בואו נתייחס לסימון על המבנה בשוליים ממול תחת הכותרת נעשה סלש מבנה כתבנו אתם רואים א' וב' הבית הם איזה, יש איקה דיאמוי בהמשך משנה שנייה ואנחנו מדגישים סבר רב יוסף זה עם הפס הכפור סבר רב יוסף שני לשונות בעניין שייכות איסור בישול לגבי מלח. הערה השוני בין שני הלשונות נמצא בדברי רבי חייא שמביא אביי זה נראה בהמשך. יש עוד סימונים. המילה נמי מופיע במעוין הבלטה כדי לראות ההבדל בין שני הלשונות. אם אנחנו נסתכל מיד בגמרא רואים נמי בשאלה ובהמשך נמי לא בשאלה אז כבר רואים הבדל וזה ההבלטה שאנחנו הדגשנו. ועוד סימון צורת הרגש עם החלק צער למעלה אנחנו מציינים פליגה דרב נחמן ובהמשך והיינו דרב נחמן. כעת הגמרא בעניין מלח סבר רב יוסף למימה מלח הרי הוא כתבלין דבקלי ראשון בשאלה ובקלי שני לא בשאלה אז הוא מחלק בין הכלים שיש להיזהר לא לשים מלח בכלי ראשון כי אז הוא מתבשל מה שאין כן בכלי שני. אמר לי אביי אביי מגיב לרב יוסף אומר תני רבי חייא מלח אינו כתבלין דבקלי שני נמי בשאלה מאוד רגיש מלח מאוד רגיש ואינו רבי חייא אינו מחלק בין הכלים כלומר לא רק בכלי ראשון יאסור אלא גם בכלי שני ופליגה דרב נחמן דיאמר רב נחמן הגישה הזאת שמלח בקלות מתבשל כלומר אפילו בכלי שני זה שונה מגישת רב נחמן לנושא של מלח דיאמר רב נחמן צריכה מלחה בישולה כביסרה דטורה כמו שבשר טורה בשר שור קשה מאוד להביא אותו לידי בישול כדי לבשלו גם מלח מאוד קשה להביא אותו לידי בישול בשיטת רב נחמן ודאי לא היינו אומרים שמלח מתבשל אפילו בכלי שני זה מראה על קלות המלח לגבי בישול. עכשיו אנחנו ממשיכים לאיקא דרמי לשנה שנייה ואיקא דרמי סבר רב יוסף למימר מלח הרי הוא כתבלין זה בכלי ראשון בשאלה בכלי שני לא בשאלה זה כמו נהיה כמו משנה ראשונה לגבי רב יוסף שיש לחלק בעניין המלח בין כלי ראשון לכלי שני. אמר לי אביי תני רבי חייא מלח אינו כתבלין זה בכלי ראשון נמי לא בשאלה אתם רואים שלפי הגישה הזאת מלח מאוד קשה להביא אותו לידי בישול ואפילו בכלי ראשון אם אדם מוסיף מלח לכלי ראשון הוא לא נחשב בישול והיינו דיאמר רב נחמן וזה תואם לגישת רב נחמן שאמר צריכה מלחה בישולה כבשרה דתורה, שמלח צריך הרבה בישול עד שהוא מגיע לרמה של בישול כמו בשר השור. מה שאמרנו מקודם בהקדמה, אני מקווה עכשיו הוא ברור, שהשוני בין שני הלשונות נמצא בדברי רבי חייא. לפי הלשנה הראשונה ראינו שמלח מאוד קל לבישול, ובלשנה השנייה בדברי רבי חייא ראינו כמה קשה להביא מלח לידי בישול. אנחנו, כפי שאמרנו בתחילת השיעור, אנחנו לא נתקדם עד סוף העמוד, סוף הדף, ואנחנו גם מציינים בכוכבית בשוליים עד כאן בענייני בישול. מכאן עד סוף הפרק הגמרא תעסוק בעניין מוקצה. עד כאן שיעורנו להיום.